ערב טוב. הייתה לי עכשיו כמה דקות מדיטציה כל כך שקטה ששכחתי לרגע שעוד מעט יש שיחה. וגם היה הרגע שאיבדתי בכולם. וזו הייתה תחושה מאוד, אני בטוחה שאני לא טועה, משהו מאוד שקט היה בכלל. לא בהכרח בחוויה של שקט, של נוכחות. אז השיחה תנסה להיות על ארעיות ושמחה. בואו נראה. אני אתחיל בשאלה מצוינת שעלתה בקבוצה אתמול, שנשאלתי שכשמגיע איזה נושא, איזה מחשבה, משהו מהעבר, משהו מאוד עוצמתי ומעניין וחזק בחיים, שמאוד רוצים לחקור אותו ולהיות איתו, ויש הרבה היבטים נורא מעניינים להיות בהם ולהסתכל עליהם, אז למה לא פשוט לעשות את זה? פשוט להגיד, זה מה שקורה עכשיו. ובאותה קבוצה עוד היה שיתוף שהדהד את זה, שעוד אנשים באו ואמרו, כן, לפעמים המחשבות הן כל כך מעניינות, והיכולת הניתוח או התכנון, ונזכרתי גם, כי זה גם עלה, ונזכרתי כשהייתי בהיריון ראשון, ומאוד מאוד רציתי ושמחתי בהיריון הראשון הזה, גם באחרים, אבל זה לא אותו דבר. וכבר היה לי שנים של מדיטציה ותקופות של מדיטציה, ובכל זאת היה משהו שלא, עכשיו אני מדמיינת לי ומסדרת לי. כן, אז לפעמים זה ככה, משהו מאוד. אבל השאלה, למה לא? זאת הייתה השאלה, ושאלה נורא חכמה. אז מה הזכרתי? מחשבות על העבר וגם תוכניות על העתיד, אבל לפעמים המחשבות הן על פה, נכון? יכול להיות, כמו שערן אמר, סביב תפוחי אדמה כאלה או אחרים ש... בא לנו, לא בא לנו, יש לנו מורה משותף שתמיד היה מזכיר את הויפאסנה רומנס, אין המחשבות אולי, אולי עכשיו אפילו, אולי בימים האלה, על רומן שלם שמתחיל ומטייל ואפילו מסתיים בין פה לבין פה. לא שגם יש הרבה, אני מכירה הרבה זוגות נהדרים שנפגשו בריטריטים, אבל כשזה הסתיים זה התחיל לא תוך כדי. אז כן, יש המון משיכה להיות בתוך ההוליווד הזה, ולא רק הוליווד, כן, יותר ספרייה והאוניברסיטה והגן וכל הדברים. וכשאנחנו עושים את המשיכה הזאת של בואי בחזרה, אז מה יש לנו? זה יכול להרגיש כמו כמעט כלום, נכון? מין גרגירים כאלה שהם כבר לא קיימים, שאין להם שם, שעד שיהיה להם שם הם כבר מזמן לא נמצאים, מין כלום כזה וכמעט כלום כזה, שרן תיאר הבוקר בהנחיות כל כך פרס לנו את דווקא מה שקורה במפגש עם החוויה כשיש לנו כבר קצת קילומטראז' על הקרית וקצת יותר בהירות, ולכן באופן שמרגיש פרדוקסלי לגמרי, החלקיקים האלה של חוויה מתחילים להתפרק ל... מה הדמיון של זה, ומה החוויה של זה, ומה התגובה הפנימית של זה, ועד שמשהו מרגיש לרגע את הרבדים האלה, אז אנחנו כבר במשהו אחר. אז איכשהו ברור שהסיפור, יאללה, משהו, קצת סיפור, קצת תוכן, ולא. אמרתי והדגשתי לשאלה שזה נורא נורא חשוב, כמובן, שנדע את כוח המשיכה של הסיפורים ואת היכולת לבחור ולהתאמץ, לחזור ל... הראיות הזאת, כן? למרקם הדין הרבה פעמים ומאוד מאוד משתנה. אז אני רוצה להגיד על הראיות שכולנו עיקרון מאפיין של המציאות שהבודה זיהה כאחד המאפיינים שעלינו להכיר ולהבין ולחוות, נורא נורא חמקמק, כי גם פוגשים את זה לא בבודיזם, ויש משהו במנעד של ההיכרות שלנו עם זה, שזה יכול להיות הדבר שמרגיש הכי קל בעולם, כאילו מי לא יודע, כל עובר, הכי קל להגיד, אמנם זה לא עוזר לנו כשאנחנו אומרים את זה, הכי קל להגיד למישהו אחר, גם להם זה לא עוזר, אבל בשלוף. לעומת החוויה של זה. ובחוויה של שינוי ואובדן, אנחנו גם פוגשים הרבה קיבוץ, גם על דברים קטנים. לא מזמן נשברה אצלי בבית קערה שהייתה של אמא שלי, שכבר לא בחיים. יפה כזאת. ציורים של כחול, הלבן, טווסים. יש צלחות באותו זה, עוד יש חמישה. יום אחד כבר לא יישאר אף אחד, אבל הקערה האחת, נשברה. יש לי הרבה דברים מאמא. גם לא שמחזיקים אותם ביד. וגם השארתי לא מזמן משקפי קריאה. אלה ההחלפה שלהם בכיס של המטוס. שמתי את זה שם, אמרתי לעצמי, אחר כך את תקחי את זה, וזה לא קרה. נזכרתי בבית, עשיתי כמה אימיילים, את אף אחד זה לא עניין. אין המשקפיים, ידעתי שזה לא יעניין אף אחד, אבל ניסיתי. אז אני לא יודעת אם נזכרתי, יצא לי להזכיר שיש לי 3 ילדים, והם בדיוק הגיעו להיות מתבגרים. השלישי הצטרף. אבל כשכבר התחלתי להרגיש כמה שינויים זה מביא, לא שאין שינויים אינסופיים מהרגע שהדבר הזה יוצא מהגוף בעצם, ואז ממשיך להשתנות ורק להשתנות, אבל עדיין יש מין אשליה של הנה היא והנה הוא, וזה זה דבר. אבל כשמעיין ומיקה הגדולים, כשממש הפרצופים שלהם התחילו להשתנות, העצמות, כזה, אז אמרתי, אז הסתכלתי על הקטן הלל, אמרתי, אני הולכת להתענג עכשיו, כי הוא גם אחד שאפשר, אז זה קצת לייט בלומר ובייבי פייס, וממש רוב הילדות מין פרסומת לאושר, ככה גננת שלו אמרה, אבל באמת זה היה ככה, אז להתבשם במתיקות הזאת, וזה הביא לי הרבה טוב, אבל גם זה כבר זיכרון, כי עכשיו יש התפרצויות כעס, ו... דלתות שנתרקות, ושעות שלבד בחדר, וחוסר רצון להתנחם או לחלוק בקשיים, שפעם זה בא כל כך בקלות. וזה אותו ילד, וזה לא אותו ילד. וגם אנחנו לא דומים למי שהיינו אפילו הבוקר, ובטח לא לפני שנה, וחמש שנים, ועשר. ורוב הזמן אנחנו לא במגע עם הידיעה הזאת של כמה משתנה. לפעמים במראה, וכאילו יש דברים כאלה, כן? זה לא תמיד היה. ובטח הימים האלה והתקופה הזאת, ובאמת להתעניין או לא להתעניין, וכל הזמן להיחשף לעוד ועוד ועוד שינויים ולא קלים. לפעמים באישי, ובטח במה שקורה עכשיו בארץ. אז הבודה באמת רצה שנבין ככה על הראיות. שלא לראות אותו, לא להבין, לא להכיר את הראיות, ישאיר אותנו בבורות, באיגנורנס, באבידיה. ולראות זה הפתח להתעוררות או לשחרור מסבל. כן? שרק ההתמדה הזאת, בלחקור ולהבין, מטפל לנו בתאבות ולעשות הרבה דרמה מעצמנו, להיתקע. אז זה משהו שאנחנו מוזמנים לתרגל בכאלה נסיבות על קריות, וכמובן בחיים. מה שעולה ונמוג, שזה כל הזמן, כל הזמן. זה ברור שהסיפורים קצת יותר מעניינים מהתנועות האלה בחול של החוויה. אבל אנחנו זקוקים לפרק, לגרגירים את החוויה. הוא אמר שזה עדיף לחיות יום אחד בלראות את העלייה הרגעית והנסיגה של התופעות, מאשר לחיות 100 שנים בלי לראות את זה בכלל. יש את המשפטים האלה. אז זה כזה משמעותי בחיים שלנו. כי אנחנו מחפשים להישען, אנחנו מחפשים מוגנות או מוצקות, משהו שישאר בדיוק, וזה לא. אז הלא להכיר זה כל הזמן הראש בקיר, ככה או אחרת. אז שוב, באינטלקטואלית, פילוסופית, זה קל יחסית. וזה לא שאנחנו נשחרר את הפילוסופי. הפילוסופי הוא גם חשוב, גם לחשוב, גם להביא המון דרכים, גם יצירתיות של עצמנו, להבין שינוי. אבל בלי שנרגיש את זה, ברגע, רגע, 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 אין לי שום דבר ביד הזה של התרגול, זה לא יחדור באמת. ערן השתמש במילים גם הבוקר, כמו לפגוש את החוויה יחפה, ערומה. אהבתי את הביטויים האלה. כי כשאנחנו נחשפים באמת לאמת של החוויה, לא לרעיון, לא לרעיון אפילו של הנה נשימה, לפעמים אנחנו יכולים להיות נורא רחוקים אפילו מנשימה. אבל כשאנחנו מתקרבים לערום, ואין את אין את העוד, אז זה מפרק לנו, כמו שערן אמר, את ההולוגרמות האלה. כמו באגדות, אנחנו כאילו יוצאים מאיזה כישוף. משהו מתפורר ומשהו מתעורר. ויש איזשהו חיבור פשוט כזה שאי אפשר להגיד אותו, אי אפשר חיבור למה שאמיתי, למה שנקי מאשליות. ואז גם הרבה פעמים יותר נקי מרצונות וניסיון נורא נורא להחזיק. אז זה בעצם עיצוב מחדש, או הזמנה לעצב מחדש כל הזמן את החיבור שלנו למציאות. כן, הישירה, הערומה, האמיתית, הרגעית. והאשליות האלה, הן מלוות אותנו לתוך התרגול, נכון? כאילו גם הרעיון של להיות באיזה רצף עם הנשימה, ואז רגע, אין סימפוזיון כזה של רק לעקוב אחרי הנשימות, או באיזה רצף עם או לא יודעת אם זה רצף, מאיזה פרפקציוניזם של התנוחה, שאולי אם זה היה ככה, אולי אם זה ככה, אולי אם אני ככה, אולי אם אני ככה, אולי אם אני ככה, אולי אם אני ככה. יש משהו שהוא נכון. ואין. וזה מתפורר, וזה מתפרק, ואנחנו מזהים בפירוק הזה עוד איזה בועה שהתפוצצה, עוד איזה תבנית שרצינו להשיג, לא משנה בעולם, רק במדיטציה תנו לי את הדבר הזה להחזיק ביד, גם את זה לא. אז זה נורא חושף, אנחנו נורא חשופים. במסורת גם של הבודהיזם וגם של היוגה עוד מלפני, הלימוד על הרעיות, על אימפרמננס, הרבה פעמים היה קשור למוות, לדיבור על מוות, להתקרבות למוות, לתרגול בתוך המקומות ששורפים את הגופות בהודו, עדיין. אז למה? כי מוות כמובן זה כאילו הביטוי הכי חזק, כן, של ההשתנות הזאת, ועם זה אי אפשר להתווכח כבר. אז אני רוצה להקריא משהו של סוגיאל רימפושה בספר המאוד ידוע של הספר החיים והמתים הטיבטי. גם שיר שהוא מצטט, אז זה השיר, וגם אותו. קיום זה שלנו ארעי כענני הסתיו. ההתבוננות בלידתם ובמותם של הברואים כמוה כהתבוננות בתנועות המחוללים. חיי אדם הם כהבזק ברק ברקיע. עצים הלאה כמפלי מים במורדות הרים כלולים. הוא כותב, אחת הסיבות העיקריות לכך שיש בנו כל כך הרבה חרדה וקושי לפגוש את המוות היא שאנו מתעלמים מהאמת התמונה בעריות. אנו כה רוצים שהדברים ימשיכו להיות כמות שהם, שאנו מעדיפים להאמין שתמיד יישארו ללא שינוי. אך זוהי אמונת שווא, וכפי שאנו יודעים, לעתים תכופות אין לאמונה כל קשר למציאות. אמונת שווא זו על המידע המוטעה, הרעיונות וההנחות המוקדמות שבה, היא הבסיס הרעוע שעליו אנו משתיתים את חיינו. לא משנה כמה אמת תתמיד לגלות את עצמה, אנו מעדיפים לשמור על העמדת הפנים שלנו מתוך אומץ של נואשים. אנו רואים בשינויים משמעות אחת ויחידה, אובדן וסבל. כאשר הם קורים, אנו מנסים להתעלם מהם ככל האפשר. אנו מניחים, בהקשנות ובלי שבדקנו זאת, שבקביעות יש ביטחון ובהריות אין. אבל למעשה דומה ההריות לכמה מהאנשים שפגשנו בחיינו. הם אמנם קשים ומטרידים בתחילה, אבל היכרות עמוקה יותר עמם מגלה שהם נחמדים יותר ומרגיזים פחות מכפי שתיארנו לעצמנו. אז קצת מתחיל ככה, נותן בראש, אבל יש גם הזמנה לראות שאולי it's not so bad. שאולי האשליות הן לא כל כך וואו, והאמת אפשר אולי להתיידד איתו בצורה לא כמו שחשבנו. שזה קצת מהדהד את הסיפור הסיני שאירן סיפר לנו אתמול, כן? ה-who knows הזה, אם זה טוב או אם זה... אבל אנחנו באמת, אנחנו נקראים בעצם לחיות חיים אותנטיים, חיים עם איזושהי נאמנות למי שאנחנו, למסתורין הזה, ולא פחות ידוע איך עושים את זה ממה שנראה. ואולי עם זה אפשר להתיידד. המורה ג'וסף גולדסטין אמר שאיזו תקופה מאוד ארוכה עזר לו לתרגל עם המשפט anything can happen at any time. הכל יכול לקרות בכל רגע. אמר, וזה היה משפט נוטרלי. יכול ליפול לי עמוד חשמל על הראש, יכול פתאום לקבל איזה הזמנה ללמד בחול. anything can happen at any time. אמר, זה פשוט שלפתי את זה, על כל הפתעה, ועל כל קטן וגדול, אז אולי זה יעזור גם לנו, משפט כזה או משפט אחר דומה. כל האובייקטים, כל התופעות, כשאנחנו רואים אותם כמשהו לאחז בהם, סבל, וכשאנחנו פשוט רואים אותם אפשרות להתעוררות, או דרך, או פתח. אותם דברים, אותם דברים בדיוק. ואני רוצה להקריא, יכול להיות שזה יהיה בדיוק אותו דבר. אני, כמו חברים שהתקשרו לתאם חליפות, אז לא התקשרנו ולא תיאמנו, אבל גם אני הבאתי את הספר, ולפי דעתי אני הולכת להקריא את אותו דבר בדיוק, אבל היא פשוט, היא הכל לזמנים האלה. פמה צ'ודרן, כשהדברים מתפרקים. והמשפט, כשהדברים מתפרקים, ואנחנו על סף משהו שאיננו יודעים מהו, המבחן לכל אחד מאיתנו הוא היכולת להישאר על הגדה הזאת, ולא להאחז במוכר. המסע הרוחני אין משמעו הגעה לגן עדן ומציאת מקום ששווה להתמקם בו אחרי כל המאמץ. למעשה, צורת ההסתכלות הזאת על הדברים היא זו שמשאירה אותנו אומללים. המחשבה שנוכל למצוא איזה עונג מתמיד ולהימנע מכאב היא מה שקרוי בבודיזם סמסרה. מעגל נטול תקווה שמסתובב ומסתובב בלי סוף וגורם לנו סבל רב. האמת הנאצלת הראשונה של הבודה מצביעה על כך שסבל הוא בלתי נמנע לבני אנוש, כל עוד נאמין שהדברים שורדים לנצח, שאינם מתפוררים, שאפשר לסמוך על כך שיסביעו את הרעב שלנו לביטחון. זה כל כך נוגע ללב, כי רעב, כן? לא להרפתקאות או טירות או לא יודעת מה. באמת, זה כל כך בסיסי, זה כל כך אנושי. כן, יש את הרצון לביטחון. מנקודת מבט זאת, הזמן היחיד שבו אנו באמת יודעים מה הולך, זאת אומרת את האמת, הוא כשהשטיח נמשך לפתע תחתינו. ואיננו מוצאים שום מקום להניח את כף רגלנו. אז החשיפות הזאת, עליות באמת להיזרק שוב ושוב לקצה הזה, לשייקי פלייס הזה שהיא מתארת, כמה שזה מפחיד, ככה זה אולי ממש יכול להצביע לנו על דרך להיות בעולם. שהחיים מבקשים משהו אחר מביטחון מאיתנו, או אנחנו מהם. ובאמת, היא כותבת גם להישאר עם הראיות הזאת, עם לב שבור, עם בטן מקרקשת, עם תחושת חוסר האונים והרצון להתנקם, זהו הנתיב להתעוררות אמיתית. החוסר ודאות הזאת, המקום הכל כך שברירי הזה, מקום שהאשליות נשברו, שהסיפור התפרק, שהאמונות... והביטוי של זה יכול להיות כל כך, מה אני רוצה להגיד? לא, יומיומי. יומיומי. לא להיתקע במצב רוח שהיה לנו לפני 5 דקות. או נניח משהו עוד יותר מוחשי. אנחנו רואים... אתן דוגמה מהחיים שרואים איזה מבט בעיניים של אחד הילדים, של כעס או משהו כזה, למשל. וחצי שעה אחרי זה, לפגוש אותם כאילו חדש. ולא עם כל ה... אני עכשיו צריכה... הם עדיין כועסים, אני בהתגוננות. כן, אני משמרת את מה שהיה. לא. אז זה היה, מה שהיה היה לא נעים, אבל לא חייבים לשמר אותו ולבנות ממנו סיפורים מעניינים ככל שיהיו. שאפשר אחרי זה לפרק ולהבין לעומק. אפשר פשוט לבוא נקי לרגע החדש. עם אחרים, עם עצמנו. במילים אחרות, לנסות לא לטבוע בתוך הריאקטיביות של האוטומטים, לפורר אותם קצת. הבוקר, כאן, ממש כאן, איזה זבוב נחת לי בפתח הנחיר. ממש הרגשתי שזה היה בפתח הנחיר, לא פתחתי עיניים, זה היה די ברור. וחיכיתי ככה לראות אם הוא יישאר שם עד השאיפה, ואם השאיפה תמשוך אותו פנימה. זה היה מין, מה הולך לקרות פה? וזה לא קרה. הוא אף פשוט רגע לפני, אבל לא התכוונתי לשנות משהו. אמרתי, אני אראה מה יהיה. אז החיים יכולים להיות כל כך מלאים, באמת. יש מורה בשם ג'וקו בק במסורת הזן, שיש לה ספר נפלא שנקרא Nothing Special, ויש שם פרק שנקרא, לפי דעתי, אני הרבה זמן חרשתי את הפרק הזה ואת הספר הזה, אבל כבר הרבה זמן, אני לא יודעת אפילו אם יש לי אותו עדיין. Listening to the body, להקשיב לגוף. אני גם לא יודעת להגיד אם תורגם הספר, אם כן אז כדאי. והיא מתארת את השדה הזה המאוד מאוד מעודן של מה שקורה כשאנחנו פוגשים את התחושות הגופניות. ויש שם רגע שהיא אומרת שהיא נורא מצטערת על תלמידים שמתמידים זמן מה בתרגול, אבל נושרים מתסכול, מחוסר תחושה שיש פרי למאמץ שלהם, עוד לפני שהם מגיעים לחוויה הזאת, או ליכולת הזאת להישאר עם החוויה המאוד מאוד מעודנת. עכשיו, זה באמת דברים שקשה לתאר אותם במילים, אבל באיזשהו מקום, היא מצליחה, בכל מקרה, אבל גם, זה להצביע עם מילים על מקומות שהמילים הם לא בדיוק מה שקורה. אבל על איזה מימד הרבה יותר מעודן, שכשאפשר להיות בו, גם התגובתיות שם היא הרבה יותר מעודנת, ואולי אפילו שקטה. אולי יש משהו במימד הזה שלהיות בו זה מספק כמו שזה. לא כי זה נעים ולא כי זה לא נעים. אז היא מדברת על משהו כזה. זה קצת כמו הביטויים האלה של שמתאר אותנו בני האדם כדגים צמאים. נכון? מה שיכול להזין אותנו, אנחנו בתוכו. אבל עוד לא מצאנו את האיך. ולפעמים אני חושבת שכשאני אומרת את זה לאנשים שמתרגלים באומץ רב הרבה מאוד דקות ושעות וכבר ימים, אז אולי כן זה מהדהד משהו, כן? אפילו אם זה רגעים קטנים. אז זה הזמנה לחקור, וזה הזמנה לחקור באמת מה מזין או מה משמח, אפילו כאן בריטריט, בצורה הכי פשוטה. גם מישהו שאל בקבוצה היום, איך מגיעים לשמחה, ובתוך זה גם, מה זה בדיוק שמחה? אז אני לא אפתח את כל הנושא הזה בראי, אפילו לא בראי של עצמי, אבל לא בראי של הדרמה, כי זה נושא מאוד גדול, ואין לנו זמן לזה, אבל יש הרבה גוונים לשמחה בבודהיזם, והרבה מילים שונות, הרבה גוונים של משמעות, ושמחה שתלויה בתנאים ונסיבות, כן, כמו תפוחי אדמה טעימים במיוחד, ואו, מה עוד בריטריט? מישהי באה וסיפרה לי היום, וזה היה נורא מעניין, כי גם ביחד עם תחושה של איך הכל משתנה כל רגע ובכלל, מה היא תגיד כשהיא תפגוש אותי מהרגע שנרשמה לתפגוש אותי, כי כל רגע הכל משתנה, ומה שהיה לה לשתף זה חדווה של הצפרדעים, מי שם לב? הצפרדעים, והוורוד של השקיעה, של השמיים, ואיזו נמלה שסחבה, אז זה מסע לא פרופורציונלי. ושוב, היכולת פשוט, כן, זה מזין, או זה משמח, אני לא יודעת מה בדיוק, איזה מילים כל אחד ייתן, למה שקורה כשאנחנו פנויים לחוות ככה את החוויה, ולא כי אנחנו בני שלוש, ולא כי לקחנו טריפ, אלא רק כי יש איזו צלילות ופניות בתודעה. לא רק. עבדנו על זה. אז זה גם הזמנה להכיר בשמחה, בשמחות, בהנאות שהנסיבות מביאות. כזה כמו שתיארתי עם הילד שלי, כאילו להתעכב עליהם, לתת להם להזין אותנו. ולהעיר אותנו מהדיפולט של לשים לב בעיקר למה שלא מסתדר, שזה נורא מושך, נורא מושך. סטיבן שלנו, שמלמד במקביל כאן ריטריט אחר, כתב, עצם טבענו הוא שלב שמח ומחובר, אך איננו יכולים לראות זאת, כיוון שעל טבענו האמיתי מעיבים אמונות, סיפורים, זיכרונות, מיתוסים והרגלים אשר מכסים את תודעתנו בעננים. ואני רוצה להקריא עוד ביטוי. זה, אני לא יודעת אם זה יותר שיר או יותר הנחיות למדיטציה. של אג'אן צ'ה, מהמסורת התאילנדית, התרוואדה. נסו להיות בתשומת לב, ותנו לכל הדברים להפוך לדוממים, כמו בריכה צלולה בלב היער. אז תראו הרבה דברים מוזרים ונפלאים, באים והולכים. אבל אתם תישארו דוממים ונוכחים. זוהי השמחה של הבודה. אז אנחנו גם יכולים מדי פעם לטעום מהשמחה הזאת של הבודה. אני שמתי לב, אני משתפת בשמחה, למרות שכמובן שזה עוד יכול להשתנות, אבל אני לא יודעת אם זה בשנה האחרונה, או שרק שמתי לב בשבועות האחרונים, אבל שמתי לב שבזמן שאני עושה מטלות בית, ופחות חלקכם בטח יודעים שאם יש בית ויש בו שלושה ילדים ועוד שני מבוגרים, אז יש לא מעט מטלות בית. כביסה ומטבח ועוד מטבח ועוד כביסה ולהרים דברים וכל הדברים האלה. ושמתי לב בזמן האחרון שאני נהנית. ושמתי לב שאני נהנית, זה היה מין גם מאוד ברגע. שמתי לב שאני מורידה כביסה, ואני לא ממהרת, וזה נעים. והשמש והרוח, ולקפל זה גם בסדר. ולהביא את זה אפילו לחדר של הבן, במקום לחכות שהוא, להזכיר לו 4, 5, 6, 7, 8 פעמים לבוא לקחת את זה. ועוד כל מיני דברים. אני נהנית, ו... איך יודעים שנהנים? זה גם משהו לשים לב לב. אני מחזירה לכם לבדוק, כי זה קשור, נכון? לחקור קצת מה זה שמחה, מה זה מה משמח, ואיך אני יודעת. אבל שמתי לב, והיו לי את כל הסימנים וידעתי, וזה הזכיר לי שמשהו כמו 18 שנים, אני לא כל כך נהנית. אני עושה את אותם דברים, ולא כל כך נהניתי. ואיכשהו הבנתי, וזה גם נורא מעניין לעשות את כל החקירות האלה, כן, אבל איכשהו הבנתי שהיה קצת סטרס, קצת רצון להיפטר, לעשות מהר, להגיע לאיזה ספר דרמה, לאיזה שיחת טלפון טובה עם חברה לדרך, או להליכה, או משהו אחר, מנוחה. יאללה, יאללה, מהר, מהר. לא נהנים. ולמה? השינוי, מי יודע. אבל אולי איזושהי תגובה לידיעת ההשתנות בכל הרמות. במעגל הקרוב-קרוב ובמעגלים הגדולים והשינויים הקשים והכואבים והשינויים ה... שמטבע הדברים כל הזמן, כל הזמן, ואיכשהו אולי זה הגיע. ובואו נראה אם בפעם הבאה שאני פוגשת אתכם, אני עדיין ארגיש ככה, אין ערבות. אבל כן, כשאנחנו עם פחות קיבוץ ופחות סטרס, אז כל מיני דברים יכולים להביא לנו שמחה, נכון? לא רק הדברים שבראש, האלה הדברים המשמחים. ללכת לקולנוע, לחופש, יש הרבה דברים ביום יום. רק מלהאט קצת את הקצב. שמורה שהגיע לארץ ביולי ואני לא יצא לי לפגוש אותו, מורה מגרמניה, למה טילמן, אבל יצא לי לשמוע את השיחות בדיוק כמו ככה הוא לימד פה, ואני מהאינטרנט הקשבתי לכמה שיחות, ועוד נגע לי הרבה דברים. באחת השיחות הוא מספר על שיחה עם המורה שלו, הוא גם מורה לדרמה והוא גם רופא, גם הומאופתי, ואני חושבת גם לא הומאופתי, אז מן הסתם נקלע להרבה לתת עזרה, לתת נחמה, לתת מהנוכחות והחוכמה שלו לאנשים שחולים מאוד, שסובלים מאוד. אז הוא תיאר שיחה עם המורה שלו שהם דיברו על להחזיק שמחה, ואיך אפשר, אומר, אני פוגש אבא שעומד למות, שיש לו 5 ילדים קטנים, איך אפשר שישאר שמחה בלב, ושהמורה שלו הזכיר לו תמיד, שלא רק שאפשר, אלא שזו החובה שלו, שזאת החובה שלו, אחרת הוא כולו ישאב אל תוך הייאוש והצער. כלומר, זה לא אומר שאין את הרגעים של הבכי המשותף וההדהוד והאמפתיה. זה לא שהוא באיזה ללה-לנד מגיע. בכלל לא. היה מאוד ברור. וההנחיות שהמורה שלו אמר לו, זה כל יום, כל יום, לדאוג, לא משנה איך, שהוא נוגע במקור של החיבור שלו לחיים, או למה שמעבר, לא יודעת איזה מילים לתת, איזה מילים כל אחד כאן היה נותן, חיבור למקור. קרא לזה touchdown, כמו בפוטבול אמריקאי. אז כל יום לדאוג לטאצ'דאון. אז אני ממוללת את זה מאז ששמעתי את השיחה, ואני משתפת את זה. שאולי יום אחד טאצ'דאון זה לשים לב לנמלה, שסוחבת משהו לא פרופורציונלי, וזה וואו, זה מעורר פלא, או עונג, או צחוק, וזה יכול להיות כל דבר. אז אולי מכל הדברים שאנחנו דואגים להם כל יום, שזה המון דברים, בוא נודה, שנדאג אולי לרגע אחד של מפגש כזה. אז אם האריות מבקש שנשים לב להתפוררות המתמדת של הדברים, לדברים שבנוכחות ואז לא, ואז בנוכחות ואז לא, אז אחד מהדברים ששווה לשים לב אליהם זה הדברים שמביאים לנו הנאה ושמחה וכל הקשת של מצבי תודעה יפים, כמו הודיה וכמו שמחה בשמחתם של אחרים וכמו חמלה, כל אלה, לא לפסוח עליהם, לא לשים אותם במושב אחורי. To incline the mind, כמו שהבודה אמר. וחשבתי גם על הסיפור עם התות או הפטל, נכון? שערן סיפר אתמול, המצב ההזוי והבלתי אפשרי, שמכאן ומכאן ומכאן והכל, זה אין, ואז בסדר, אז אפשר שפריץ של עונג. וזה בעצם עלה לי שאנחנו בין היתר חיים בכאלה, בכזאת תקופה קשה וקיצונית, שאנחנו דור של מתרגלים שיכולים כבר להמציא את הסיפורים הסוריאליסטיים של עצמנו, ולהוסיף לגוף עם הסיפור של הלוויה והתות, עוד כל מיני, ואני בטוחה שאולי לכמעט כולם יש כאן איזשהו דבר כזה, מישהו כאן שיתף שהוא גם חווה הרבה שמחה, וגם איבד חבר קרוב שבוע שעבר. הגם וגם הזה, זה לא נתפס, וזה גם בזכות התרגול גם, אני חושבת, היכולת להרגיש ולהיות בכל הקשת, בן כיתה וחבר קרוב גם של הבן שלי, שהוא אותו אחד, אני כל הזמן מזכירה רק אותו, הלל, שהוא בכיתה ח', אבא של בן כיתה נהרג פעולת חילוץ לפני כמה חודשים, ובמשך השבעה היה זור לילדים רק, וכל הכיתה ובעצם כל השכבה הגיעה כל יום להיות עם הילד בחצר, והם יצאו למגרש ובחזרה, וכל יום הלל שלי חזר הביתה ואמר, את לא מאמינה, כאילו כמה צחוקים ואיך, ואנחנו נעטוף אותו לתמיד וכמה, את לא מאמינה איזה גיבוש, אמא. פתאום כל הכיתה, כל השכבה, שום דבר, כולם חברים. לא, כל הניסיונות לעשות כזה דבר עם ההצגות והזה והפעילויות. כולם חברים. ואני שאלתי אותו אם זה נשאר. לא לגמרי, אבל הרבה יותר. אז תמיד, תמיד היה שם המוות, אבל אנחנו בהחלט פוגשים הרבה יותר עכשיו. ובתוך בתוך המארג, אז גם לראות את המארג וגם את מה שמהדהד בלב, מה שמשמח ומאיר, את הטאצ'דאון האפשרי שלנו. ואני אקריא שיר לסיום. תמיהה של טוביה ריבנר. אחרי כל מה שהיה, אם אתה עוד מסוגל לשמוע את השחרור, את האפרוני המצויץ, השכם בבוקר והבולבול והצופית, אל תטמע ששמחה היא לראות עננים נישאים ברוח, לשתות את קפה הבוקר, לדעת לבצע את כל צרכי הגוף, ללכת בשבילים בלי מקל, ולראות את הצבעים לוהטים אחרי השקיעה. בן אדם מסוגל לשאת כמעט הכל, ואיש אינו יכול לדעת מתי והיכן תכניע אותו השמחה. תודה רבה על ההקשבה.